לא אכפת לך לסגור את הדלת?
או. I'm gonna give you an answer now.
תודה. תודה רבה. אנחנו פה בדף למטה, עומד האלף, למעלה קצת, ופה הפסחנו בפעם הקודמת, לפני בערך שבועיים, אני לא זוכר מתי זה. למטה למטה, עומד האלף, בשורה הסיבית, הנו תשרי תלמידי דהב יס וקמיד רב פופו. אז יש פה שני תלמידים שיושבים לפני בר כפור. הביאו לפניו כרוב, זה נקרא שלקות, או דורמסקין, דורמסקין זה גם כמין עשב שהוא שלוק, ופרגיות, דהיינו בשר עוף. נתן בר כפרה רשות לאחד מהם לברך, קפץ וברך על הפרגיות, דהיינו שבירך שהכל נהיה בדברו. לגלג עליו חברו, אז התלמיד השני לגלג עליו, כעס בר כפור ואמר, לא על התלמיד המברך אני כועס, אלא על המלגלג אני כועס. דהיינו שבר כפרה כעס על המלגלג. והוא פונה אליו ואומר, אם חברך דומה כמי שלא טעם טעם בשר מעולם, כלומר, כל כך חביב לו לאכול את הבשר עוף הזה, לכן הוא הקדים את הברכה של שעקול, אבל אתה, מה לגלגת עליו? חוזר בר כפור ויאמר, לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס, עם חוכמה אין כאן, זקנה אין כאן. אז למה הוא כעס עכשיו על המברך? אז הגמרא מסבירה שדווקא המלגלג הוא צודק, שיש להקדים את הברכה לשלקות, בורא פרי האדמה. לא כמו שסבר בכפרה לכתחילה, שיש להקדים את הברכה על בשר משום שהוא חביב. מה אליו בהוק המפגיד? מה יסוד המחלוקת בין התלמידים? המברך סבר שלקות ופרגיות שהכל נהיה בדברו. כלומר, עצם הבישול משנה את הברכה, מוריד אותה מבורא פרי אדמה לשהכל, וממילא יש לו לפניו שני מאכלים שעל שניהם מברכים אותה ברכה, שהכל נהיה בדברו. אז לכן הלקוח עודף, חביב עודף. יש להעדיף את החביב, במקרה הזה הבשר. מלגלג סבר, שלקות בורא פרי אדמה. כלומר, הבישול לא מפקיע את השם פרי, ועדיין יש להמשיך לברך בורא פרי אדמה. ואם כן, כשאני משווה בין השלקות לבין הפרגיות, בנוגע לשלקות מברכים בורא פרי אדמה, בנוגע ל... פרגיות מברכים שהכל נהיה בברו, הלקוף לכן פירו עוד. לכן יש להקדים ולברך בורא פרי האדמה. אז אם כן יוצא ככה, לסיכומו של סוגיה. אם יש לה שני מאכלים, ויש לברך ברכה שווה לשניהם, אז חביב עדיף. על זה לטמן דפולי. כל מה שהתלמיד שבירך חולק במקרה הזה הוא רק משום שיש שתי ברכות שונות. כלומר, כל מה שהמלגלג, חולק עליו זה רק משום שלדעתו יש לברך בורא פרי האדמה על השלקות. אם הוא היה מסכים שעל שלקות מברכים שהכל, אז אין הכי נמי חביב עודף. אז זה הכלל הראשון בלכות ברכות, שיש לך שני מאכלים והם שווים בברכתם, יש להקדים את החביב. מה שאין כן, אם יש לך שתי ברכות שונות, אז כאן יש דין של קדימה. כלומר, התלמיד הראשון שהוא קפץ וברך, הוא טעה, והוא היה סבור שעל שלקות ברכים שהכל יהיה בדברו. לשיטתו הוא צודק, יש לברך קודם על החביב. אבל אם נחלוק עליו לגבי הברכה על שלקות, נמצא שיש לברך בורא פרי אדמה, מה הדין בנוגע לבורא פרי אדמה ושהכל? אומרת הגמרא, שעל כך יש להקדים את בורא פרי אדמה. אם כן, כל המחלוקת היא בעצם על שלקות, לא לגבי דיני קדימה. הם לא נחלקו לגבי דיני קדימה. כולם לא פליגים שהם שניהם שוות, הדין קדימה הוא לטובת החביב. כולם לא פליגים שתי ברכות הן שונות זו מזו, אז יש לברך בורא פרי אדמה. וזה הדין של קדימה. המחלוקת היא מה מברכים על שלקות. אז בואו נעיין בדין הזה שיש להקדים בורא פרי האדמה לשהכל יהיה בדברו. יש לפרש את הדבר הזה בשני אופנים. מצד אחד אפשר לומר שיש מין עדיפות מיוחדת לבורא פרי האדמה כלפי שהכל נהיה בדברו. או מאידך גיסא, אפשר לומר שיש דווקא גרעותא, משהו שגורע משהכל נהיה בדברו. אתם שומעים את החקירה שלי, האם זה פלוס יתרון מצד הבורא פרי האדמה, או האם זה חיסרון מצד שהכל נהיה בדברו? אני אסביר. אפשר להבין את הדין הזה משום שהכל יהיה בדברו, יש לו חיסרון מאוד מאוד יסודי. הוא שונה, או אפשר לומר הברכה הזאת שונה, מכל שאר הברכות. בכל הברכות אני מברך על מין מסוים, על חפץ מסוים. הברכה חלה לגבי החפץ. היוצא מן הכלל הוא שהכל יהיה בדברו. כאן הברכה היא כללית לגמרי, אני לא מברך על החפץ. אלא מה, אסור לאדם לנות, מעולם הזה לא ברכה, אז אני מברך על הנאה שיש לי. איזה ברכה קבעו חז"ל על הנאה שיש לי? בלי להתייחס לחפץ, שהכל יהיה בדברו. אז אם כן, מבחינה זאת, שהכל יהיה בדברו שונה מכל הברכות באופן יסודי ביותר. חסר לו היחס המסוים, הצירוף המסוים, לחפץ מסוים. אלא הוא מברך על הנאה שיש לו. לכן, אני מעדיף בורא פרי האדמה. משום שבורא פרי האדמה היא לא ברכה על הנאה שיש לי, אלא היא ברכה על פרי האדמה, דהיינו על החפץ. והיא ברכה על החפץ. עוד דומה, לא. שהכל יהיה בדברו זה גם כן ברכה על החפץ. אבל יש שני סוגי ברכות. יש ברכה כללית ויש ברכה מסוימת. בשני הברכות אני מברך על החפץ. גם על שהכל אני מברך על החפץ, לא רק על ההנאה שיש לי. אבל אין כאן יחס לחפץ מסוים. ואילו בוגי פרי האדמה הוא מסוים. אז יש לנו שתי ברכות. יש לנו ברכה מסוימת, מבוגרת, ויש מידות ברכה אינה מבוגרת, כללית יותר. אז יש להעדיף את הברכה המסוימת. מה נפקי מילה? מה יהיה אם יש לי בורא פרי האדמה ויש לי בורא פרי העץ? איזו ברכה היא יותר מסוימת, מבוגרת? בורא פרי העץ. אז אם אני אומר שהגמרא מתכוונת כאן שהעדיפות לבורא פרי האדמה על כלפי שהכל היא משום שהכל איננה מברכה על חפץ, דהיינו יש כאן איזה חיסרון מסוים באופן יסודי לגבי הברכה הזאת שהכל נהיה בדברו, שהיא ברכה על הנעת האדם ולא על החפץ, אז אין לי שום כלל שקובע מה יהיה הדין אם יש לי שתי ברכות ושתיהן על חפץ, זו על פרי האדמה וזו על פרי העץ. אין לי כלל פה, אין לי פה עדיפות, אין לי פה קובע תקדימה. אבל אם אני אומר שהעדיפות של בורא פרי האדמה שאני מקדים אותה על שהכל היא משום שיש כאן שתי ברכות על חפצה, על חפצה, אבל אחד הוא על חפצה מבוגר יותר והשני הוא כללי יותר. אז אם כן הוא הדין והוא הטעם לגבי בורי פרי אדמה ובורי פרי עץ, שאין ספק שהברכה על בורי פרי עץ היא מבוגרת וספציפית יותר, אז יש לה עדיף אותה. אז שוב פעם אני חוזר, אם החיסדון כאו מצד שהכל, שהכל יהיה בדברו, תקנו אותה כברכה אחרת לגמרי, היא ברכה לא על החפץ, אלא על הנאה שיש לי, אז אין לי שום מחייב שאני יכול להסיק כל מיני מסקנות לגבי כללים ביחס לשתי ברכות שהן שתיהן מסוימות, הן שתיהן על חפצה, בורי פרי אדמה ובורי פרי עץ. כי כל מה שכתוב פה בסוגיה הוא דווקא להעדיף ברכה על חפץ כלפי ברכה שהיא על הנאת האדם. אבל אם אני אומר שגם ברכת שהכל נהיה בדברו חלה על החפץ, אלא שהיא כללית יותר, ולעומת זאת בורי פרי אדמה היא ספציפית יותר, אז יש להעדיף את בורי פרי אדמה, הוא הדין לגבי בורי פרי אדמה ובורי פרי עץ, יש להעדיף את בורי פרי עץ. בואו נראה רש"י ותוספות. רש"י בדיבר המתחיל בלגלג, זה בערך חצי עמוד, אומר ככה: למה המלגלג העדיף להקדים את הברכה על שלקות, של שיטתו הרי מברכים בורי פרי אדמה על שלקות? אומר רש"י שהיא ברכה חשובה לעצמה, לדברים חשובים, ויש לו והיה לו להקדימו. אם נעיין היטב בלשון רש"י, נדמה לי שרש"י מתכוון להדגיש דברים חשובים, דהיינו שיש לי כאן ברכה על החפץ, החפץ יש לו חשיבות מסוימת והיא דורשת והיא מחייבת ברכה. מה שאין כן, רש"י לא אומר את מה שאין כן, אנחנו רוצים למלא את התיסרון. לעומת זאת בנוגע לשהכל יהיה בדברו, הוא לא מברך את הברכה הזאת על דברים חשובים, על החפץ. היא ברכה כללית על הנאת האדם. אם כן, נדמה לי שלפי רש"י אין לנו שום ראיה להסיק שבנוגע לבורי פרי עץ ובורי פרי אדמה יש להקדים את בורי פרי עץ, משום שלפי רש"י שתי ברכות הללו הם על דברים חשובים, ולכן אין לי שום כלל פה להעדיף את הברכה יותר מסוימת ומבוגרת.
רש"י אומר
לשון
לעצמו,
לעצמו
זה כן משמע קצת...
הוא מתכוון לומר לעצמו, דיינו לעצמו של החפץ, לדבר החושב הזה. יש לי ברכה שהיא מתייחסת לעצמו של הדבר החושב, מה שאין כן שהכל יהיה בדברו, היא לא מתייחסת לדבר החושב.
לא גם לעצמו ולהיותו ספציפי.
לא, אני לא חושב, אני חושב שהמילה לעצמו היא הקדמה לדברים חשובים. זאת אומרת, החשיבות של הברכה היא משום שהיא ברכה לעצמו על דברים חשובים. אבל עכשיו נראה את התוספות. דיברו המתחיל עדיף למטה. תוספות אומרים, רק שני אחת, איפה התוספות כאן? סליחה.
חוביב עדיף.
חוביב עדיף. אם יש לו שני מיני פירות לפניו, חביב עדיף, אז יש לו תפוח עץ ויש לו תפוז, אז הוא אוהב את התפוז יברך כל הזמן. ובורא פרי אדמה עדיף אומר שהכל נהיה בדברו דמבוגרת בי. אז לכן אומר תוספות שהעדיפות כאן הקדימו לבורי פרי אדמה כלפי שהכל היא משום שהיא מבוגרת יותר, תפי מבוגרת. אם כן, לפי תוספות, אם יש לו פרי העץ ויש לו פרי אדמה, יברך תחילה על פרי העץ משום שהיא ברכה מבוגרת. אוקיי, בואו נראה את הסוגיה של רב חייא. או בדף למתת אמנה. אומר רב חייא בר אשי, פת צנומה בקערה, מברכין עליה המוצי. כלומר, למרות שיש לי כבר פרוס, בכל זאת אני מברך המוצי לחם מן הארץ. ופליגה דרב חיר, דיום רב חיר, צריך שתכלה ברכה עם הפת. מה תקפלי רובו? מה ישנות סתומה דלו? משום דחיקליה ברכה הפרוסה קקליה? על הפת נמי כי כגמרה הפרוסה גמרה? וכאן אנחנו עוברים להמשך הסוגיה, דיום רב חיה, צור שתכלה ברכה עם הפת. עכשיו בלמתתו מבית, אלא מרובו מבורק ואחר כך בוצע. אז בואו נעבור על שתי הדעות כאן. לפי רב חיה בר אשי, מברכים המוציא לחם מן הארץ על פת צנומה. הפת הזאת היא יבשה והיא שרויה בבקרה. עכשיו, על ידי כך שהוא שורט הפת בתוך המים, אז יוצא שהיא איננה שלמה. ופליגת רב חיה, משום שרבחיה סובר שצור שתכלה ברכה עם הפת, זאת אומרת עם פריסת הפרוסה, שיחווין לגמור את הברכה ולבצוע על הפת. לפי רבחיה בר אשי, הוא יכול לברך על הצנומה. למה? כי הוא יכול לעשות ביציאה גם על הצנומה. דהיינו, יש מייסה ביציאה גם על הצנומה. אז מדוע רב חיה חולק עליו? בגמרא לא כתוב הסבר מה כאן יסוד המחלוקת. נדמה לי ששניהם מסכימים עקרונית שצריך לעשות ביצוע. דהיינו, ביציאת הפת היא חלק מהברכה. שניהם מסכימים כך. אבל המחלוקת היא איך להבין את הדין הזה של ביציאה לפת. האם זה מתחיל עם החובה שלי? דהיינו, אני צריך לעשות מעשה בציעה, ואת זאת אפשר לעשות אפילו על פת צנומה, או דילמה, הדין של בציעה חלה לגבי הפת, לגבי הלחם. הוא בנוי בתוך הלחם. לפי רב חיה בר אשי, הוא יכול לברך על הצנומה, ואחר כך יעשה מעשה ביצוע גם על הצנומה. והוא יקיים את החובה המוטלת עליו לעשות מעשה בציעה. רב חיה חולק משום שהוא רוצה פת שלמה כדי לקיים את הביצוע. כלומר, הביצוע הוא לא חובה עליי, אלא היא חובה כלפי הלחם. ואם הלחם הוא שלם, הפת היא שלמה, אז אפשר לדבר על ביציעת הפת. מה עם רוב? אז כתוב כאן, מתקיף לרוב, מה ישנה צנומה דלו? הרי לפי רב חיה, הוא לא יברך המוציא על צנומה, משום שאין כאן פת שלמה לעשות עליו מייסה בציר. אז אם כן, מקשה רובו, אם זה משום דחיקליה ברכה הפרוסקוקליה, אז גם אם פת שלמה בעצם, הוא עושה את הביצוע, ולמעשה אין כאן פת שלמה. הוא התחיל עם פת שלמה, אבל אם הוא יעשה את הביצוע, אז הוא יעשה את הביצוע לפני שהוא גומר את הברכה, נמצא שהוא גומר את הברכה והפת היא כבר היא כבר ביצועה, דיינו שהיא לא שלמה. אז מה הרווחת בזה שלקחת פת שלמה, אם בסופו של דבר תעשה את הביצוע לפני שאתה גומר את הברכה? וכאן אומר תוספות, דיבר המתחיל בהלכתו כבוב, פירוש שלא יפריש הפרוסה מן הפת עד לאחר הברכה. אז אם כן, הוא עושה את הביצוע תוך כדי ברכת המוצי, אבל הוא לא מפריש את הפרוסה מן הפת, הפרוסה היא עדיין כאילו חלק מהפת, עד לאחר הברכה. ועל ידי כך, הוא מקיים את הדין של ביציעה על פת שלמה. אבל יש נוהגים לברך ברכת המוצי, קודם שיחתוך, כדי שתהיה הפת שלמה בשעת הברכה. כלומר, הוא יברך המוצי, ואחר כך יעשה את הביצוע. אומר תוספות, ואין המנהג נכון לעשות כך, דהבי הסך הדעת בין הברכה לאכילה. כלומר, יש כאן הפסק. אחרי שהוא מברך, הוא חייב לאכול מיד כדי לצרף את הברכה לאכילה. והוא לא עשה זאת. מה הוא עשה? הוא עשה ביצוע לחתוך את הפת לאחר שהוא סיים את הברכה. זה מהווה הסך הדעת. כלומר, יש כאן הפסק בין הברכה לבין האכילה. אז עוד פעם, רובו הוא זה שסובר כמו רבי חייא, שאני צריך פת שלמה כדי לעשות את הביצוע, ולכן אין לעשות את הביצוע לפני שהוא מברך. אבל רובו סובר שרבי חייא טעה במשהו, כי רובו סובר שיכול לפצוע לפני שהוא גומר את הברכה. אז אם כן, יוצא לפי רובו שהוא מברך את הברכה על פת שלם, ואחר כך הוא בוצע. ואם הגמרא פוסקת הלכה כרובו, אז אם כן, יש נוהגים, איפה הלשון של תוספות כאן? יש נוהגים לברך ברכת המוציא, קודם שיחתוך, ואחרי שהוא גומר את הברכה של המוציא, אז הוא חותך. כי עוד פעם, לפי המנהג הזה, הרי רובו סובר שהוא יכול לברך את הברכה כולה על פת שלמה, ואחר כך הוא בוצע. יש דין של ביציעה, הביציעה הזאת, לפי רבי חייא, ורובו מסכים רבי חייא, חייבת להיות על פת שלמה, כי כמו שדיברנו, הוא דין בפת עצמו, שהקיום של הביצוע הוא בפת, אז אני צריך פת שלמה. אלא שרובו חולק על רבי חייא בנקודה אחת. רובו סובר, לעומת רבי חייא, שצריך לברך את הברכה כולה על פת שלמה. מה שאין כן רבי חייא, הוא סובר שיכול לעשות את הביצוע לפני שהוא מסיים את הברכה, לפני שהוא גומר את הברכה. אז אם כן, המנהג שתוספות מביאים אותו, הוא בעצם משקף את ההלכה כרובו. כי הרי רובו סובר שהוא בירך את הברכה, והוא חייב לברך אותה על פת שלמה. ואם הוא מברך אותה על פת שלמה, מתי הוא יעשה את החיתוך, את הביצוע? לאחר שהוא מסיים את הברכה. כי הרי רובו סובר שצריך ביצוע על פת שלמה לאחר שהוא בירך על פת שלמה. אז אם כן, הביצוע חייב לבוא לאחר הברכה. אבל תוספות לא מקבלים את המנהג הזה. משום של שיטת התוספות, אף על פי שהוא עושה את הביצוע כדי לקיים את דין של ביצוע, אבל עדיין יש פה הסך הדעת, יש פה הפסק בין הברכה לבין האכילה. אז אם כן, בואו נסכם. לשיטת התוספות, אם הוא יברך את הברכה כולה ויסיים אותה ואחר כך חותך, יש כאן הסך הדעת. הסך הדעת זה כל מלאכה שהוא עושה בין הברכה לבין האכילה. וחיתוך זה נחשב למלאכה. אני לא מקבל מלאכה בהלכות, למתת מלאכות של שבת, אבל זה נחשב להתעסקות במלאכה, והיא מהווה הסך הדעת. עכשיו בואו נעבור לסוגיה בדף למתת המבית של ליל הפסח. אומר רב פאפה, בערך שמונה שנות לפני סוף עמוד ב', הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע. כלומר, הוא חייב לברך על מצה פרוסה. מה הייתה אמו? לחם עוני כתיב. כן, מה דקו של עוני בפרוסה? אז כאן בנוגע ליל הפסח יש דין של לחם עוני, ולכן אני צריך פרוסה. תוספות במסכת פסחים שואל את השאלה מה עם לחם משנה. הרי הדין של לחם משנה ביונטיף חל גם לגבי פסח, ואי אפשר לקיים את המצווה הזאת של לחם משנה, אלא כן יש לך שתי שלמות. אומר תוספות שיקח שלוש מצות, שתי מצות שלמות, הוא יברך המוציא לחם מן הארץ על שתי השלמות, מקיים בזה דין של לחם משנה, ואחר כך הוא תופס בידו את הפרוסה ומברך עליה על אכילת מצה כדי לקיים דרכו של עוני בפרוס. אבל תשמעו את לשון הרמב"ם בפרק ח' מהלכות חמץ ומצה. הרמב"ם כותב ככה: לוקח שני רקיקים וחולק אחד מהם ומניח פרוס לתוך שלם ומברך המוציא לחם מן הארץ. כלומר, לפי הרמב"ם יש רק שתי מצות. אחד הוא פרוס, הוא מניח פרוס לתוך שלם ומברך המוציא לחם מן הארץ. אז מה קורה עם לחם משנה? אז הרמב"ם עצמו שואל את השאלה, ומה אינו מברך על שתי כיכרות כשאר ימים טובים, משום שנאמר לחם עוני? מה דרכו של עוני בפרוסה? כאן בפרוסה. אם כן, הרמב"ם מבין שהדין של לחם עוני ודרכו של עוני בפרוסה מפקיע את המצווה של שתי לחם שלמות, דהיינו של לחם משנה. תוספות רוצים לקיים את שניהם, גם את הדין הכללי שבכל יונטיב של לחם משנה ושתי שלמות, ובנוסף לכך הוא ייקח מצה פרוסה כדי לקיים לחם עוני. ואילו הרמב"ם סובר שכיוון שיש דין של לחם עוני, דהיינו של פרוסה, ולכן אין דין של לחם משנה. לפי הרמב"ם בליל פסח אין דין של
לחם. אבל מה אוכל
בסוף? נשלם בפסח? אז הרמב"ם כותב ככה: הוא מברך המוציא לחם מן הארץ על הפרוסה ועל השלמה, והרמב"ם לא מוסיף מה הוא אוכל.
מסתום שאוכל מהשלמה, לא? כי אם לא, למה הוא יכול לקחת רק את הפרוסה וזהו? למה צריך את שניהם?
אז שואל הנציב מוולוז'ין, לשם מה הוא מברך על השלמה? הרי אם אין דין של לחם משנה ויש רק דין של דקו של עוני בפרוסה, לחם עוני, אז לשם מה הוא צריך את השלמה? אומר הנציב במשנה דבר, בליל פסח חל דין של לחם משנה. הוא טוען שגם לפי הרמב"ם, כמו תוספות, יש דין של לחם משנה. אלא הקיום של דין לחם משנה סגי בחד שלמה ואחס פרוסה. אז אם כן, לפי הנציב הרמב"ם מתכוון לומר ככה: בכל יונטיף יש דין של לחם משנה בשתי שלמות, אבל בליל הפסח שיש דין של לחם עוני, אז אחת משתי הלחמים, בשתי המצות, היא חייבת להיות פרוסה, אבל עדיין יש קיום של לחם משנה על ידי פרוסה ושלמה. והוא רוצה לדייק מלשון הרמב"ם שאפשר לקיים מצוות שתי הלחם גם בפרוסה. הרם בפרק למה מלכות שבת, וצורך לבצוע על שתי כיכרות. הרם לא אומר שצורך לבצוע על שתי שלמות. בדרך כלל כשהרב מתכוון למה שלמות, הוא אומר שלמות. אומר הנציב, שמע מינו דאף פרוסה חשובה בלחם משנה. כלומר, שהדין של שלמה לפי הרב הוא רק אולי הידור מצווה לכתחילה, אבל ודאי אפשר לקיים את הדין של לחם משנה אפילו בפרוסה. בליל הפסח, לפחות לגבי מצה אחת מתוך השתיים, אי אפשר לקיים את המצווה של שתי, של לחם משנה בשלמה, כי יש דין של לחם עוני, ולכן הוא לוקח שתי כיכרות, דהיינו כיכר אחת שלמה ואחת פרוסה, ועל ידי זה הוא מקיים את הדין של לחם משנה. מה שאין כן לפי תוספות, אי אפשר בשום פנים ואופן לקיים את המצווה של לחם משנה על ידי פרוסה, אני צריך שלמה. ולכן איך אני יכול לקיים את שתיהם, גם את הדין של לחם עוני וגם את השאלה, אז אני צריך לקחת שלוש מצות, שתי שלמות בכלל. מה שאין כן הרב מסובר שיש דין של לחם משנה על פרוסות. כשאני עשיתי את הטבעונות שלי, אני זוכר שבשבת לא היה לנו שלמות. אז בצבא הם נותנים לך מה שנקרא angel, bakery angel. בבייקרי angel אתה מקבל לחם שלם, אבל הוא פרוס כבר. אינני יודע למה הרב צבאי אצלי לא היה מוכן לבקש שלמות, אבל כך היה המציאות. אז הסתפקתי אז, הייתי צעיר, לא ידעתי אם לברך על כל הכיכר הזאת, הפרוסה, אם יש איזה שום משמעות. כי הרי זה פרוס, אז אין דין של לחם משנה, אבל לפי הנציב, וכך הוא מדייק מהרם ברגלן ולחשב שיש קיום של לחם משנה אפילו בפורוס. יש כאלה שסוגרים שאפילו לשיטת התוספות, אם יש לו את כל הפרוסות יחד והוא כאילו מצמיד אותם, אז עדיין זה נחשב כשלמה בדיעבד. על כל פנים, אז עוד פעם, לפי שיטת הנציב שחר וקיים בפרוסה. אבל רבותיי, בואו נחזור ללשון הרמב״ם. נדמה לי שהרמב״ם שהזכרנו פה בפרק ח' בהלכות חמץ ומצה לא משהו בכלל כמו הנציב. עוד פעם, הרמב״ם אומר ככה, לוקח שני רקיקים, חולק אחד מהם, מניח פרוס לתוך שלם, מברך פרמות צלח מנות, ומפני מה אינו מברך על שתי כיכרות כשאר ימים טובים. אז הנציב יצטרך לומר בדוחה, כשהרמב"ם לא מתכוון לומר שאין לנו דין של לחם משנה, אלא למה אנחנו לא עושים את המצווה כבהידורה או כשלכתחילה שיש לך שלמות. אבל זה לא מופיע ברמב"ם. הרמב"ם אומר אינו מברך על שתי כיכרות כשאר ימים טובים. משמע שאין כאן דין של לחם משנה כלל. אבל לפי הנציב עדיין יש דין של לחם משנה. אז אם כן, יש לנו אולי שתי הבנות, שני דרכים איך להבין את הרמב"ם, אם יש דין של לחם משנה בליל שבת. עכשיו בדף לט עמוד ב', יש לנו סוגיה של בציאת הפת, שדיברנו שלפי רובו וגם הבכי צריך פת שלמה כדי לקיים את הדין של בציאת הפת. עכשיו יש תוספות השני בדף, דיבור מתחיל מברך. תוספות מביאים מחלוקת אמוראים כשיש לפניו בסעודת חול פתיתים גדולים וקטנים שלמים, שלמים קטנים. על מה הוא יברך? כלומר, יש פה יתרון וחיסרון משני הכיוונים. מצד אחד הפתיתים יש להם את היתרון שהם גדולים, אבל מאידך גיסא הם לא שלמים. הקטנים הם שלמים, אבל מצד שני הם קטנים. אז תוספות מגיעים למסקנה שלפי רב הונא, מברך על איזה מהן שירצה, לפי רב יוחנן, יברך על השלמה, הקטנה. עכשיו, אם הפתיתים והשלמים, שניהם הם קטנים, או שניהם הם גדולים, אז גם רב הונא מודה שיברך על השלמים. כלומר, הוא רק מעדיף לברך על פתיתים, משום שיש לפתיתים יתרון של גדולים. אבל אם מדובר בפתיתים שלמים והם קטנים, אז אם כן ודאי, או אם שניהם גדולים, ודאי יש להעדיף את השלמים. עכשיו, מה עושים בליל הסדר? לפי שיטת הרמב״ם, מברך על שלמה ופרוסה, כפי שראינו, ואולי אין דין של לחם משנה כלל. אבל אם נאמר שאין דין של לחם משנה בליל הפסח, אז שוב פעם נשאל את השאלה לשמה הוא צריך את השלמה. הרמב״ם בהלכות ברכות פרק זין הלכות דלת, מביא את הדין של ביצוע. והרמב״ם אומר שיש דין לקחת שלמה לברכת המוציא בימי החול כדי לקיים את הדין של ביצוע. אז אם כן ייתכן שמה שהרמב״ם מתכוון לומר בהלכות חמץ ומצה שלוקח פרוסה הוא שלמה, הדין של פרוסה, של שלמה, הוא לא מדין לחם משנה. כי הרמב״ם אומר שאין כאן דין של לחם משנה כשאר ימים טובים, כי יש דין של לחם עוני. אלא הרמב״ם דורש שלמה מדין הלכות המוציא לחם מן הארץ. די, אני מתכוון לומר ככה. בנוגע לקדושת יונטיף, אז יש הלכה שהקדושה מחייבת לחם משנה. אבל קדושת יונטיף בנוגע לפסח, הפוך, היום עצמו מחייב אותי בלחם עוני, דהיינו בפרוסה. אבל יש גם את הדינים הכלליים של הלכות ברכות שהם אינם קשורים בכלל לקדוש הסיום. דהיינו יש דין בברכת המוציא לברך על שלמה ואחר כך לעשות את הביצוע. אותו דין חל גם בליל הפסח. כלומר, המפקיע של לחם עוני, של דרכו שלנו בפרוסה, הוא בכל מה שנוגע לקדוש הסיום. שאיך אני מקיים את קדוש הסיום בנוגע לפסח? לא על ידי שלמה, אלא על ידי פרוסה. אבל מאידך גיסא, יש לנו את הדינים של חול, של כל ימות השנה, בצד ברכת המוציא, ויש לברך המוציא על שלמה, ואחר כך לעשות את הביצוע. אז אם כן, הרמב"ם רוצה לקיים שני דינים. א', לקיים את הדין של קידוש הסיום של לחם עוני, ואז הוא לוקח מצה פרוסה, ושנית לקיים את הדין של המוציא לחם מן הארץ. דהיינו שהוא צריך לברך על שלמה, אז הרמב"ם אומר, יש לו לקחת פרוסה ושלמה, על השלמה הוא יברך המוציא לחם מן הארץ מדין ביצוע על פת שלמה, ועל הפרוסה הוא יקיים את הדין של על אכילת מצה מדין לחם עוני. עכשיו יש תוספות דיבור מתחיל הכל בסוף העמוד. אין לנו הרבה זמן, אבל 5 דקות לסכם 3 שיטות בתוספות. השיטה הראשונה שבתוספות סוברת שמברך המוציא על 2 מצות שלמות, לוקח גם פרוסה, הוא בוצע את הפרוסה, ואחר כך הוא מברך על אכילת מצה על הפרוס. אז אם כן, יש לו 2 מצות שלמות, יש לו פרוסה, הוא בוצע את השלמה, לאחר שהוא בירך המוציא לחם מן הארץ, ואחר כך הוא מברך על אכילת מצה על הפרוסה, ואוכל משתיהם יחד. מהשלמה שהוא פרס אותה, הוא יקיים את המצווה של המוציא לחם, של לחם משנה, ועל הפרוסה הוא יקיים את המצווה של לחם עוני. אז אם כן יוצא לפי השיטה הזאת, שכנראה זה היה מנהג בימי התוספות, שיש שתי ברכות על שתי מצות שונות ועל שני קיומים שונים. יש ברכה של המוציא לחם מן הארץ בתור לחם משנה ויאללה שלמה. יש ברכה של המוציא לחם מן הארץ, יש ברכה של על אכילס מצו בתור ברכס המצוות והיא על הפרוסו משום שדרכו שלוני בפורס. זאת היא השיטה הראשונה. עכשיו יש שיטה נוספת שרבינו מנחם מבינה. הוא סובר שמברך שתי ברכות על הפרוסה. דהיינו, שהשלמה אינו באה אלא משום לחם משנה. אז אם כן, הוא יברך גם את המוציא לחם מן הארץ על הפרוסה. וכאן לכאורה השיטה הזאת היא פלא. משום מה הוא יברך דווקא על הפרוסה, הרי הוא לוקח את השלמה כדי לקיים את המצווה של לחם משנה. אבל הוא לא רוצה לברך על הפרוסה, סליחה על השלמה, אלא דווקא על הפרוסה. מאוד מוזר. אז אם כן, דרכו של עוני בפרוסה, ולכן בלחם עוני, הוא יברך את שתי הברכות. אבל מצד שני, הוא לא מברך המוציא על מצה שלמה, משום שיש דין של לחם עוני. כלומר, הדין של לחם עוני מפקיע את הברכה של המוציא משלמה. אני לא מברך את המוציא בשלמה. יוצא שבעצם הלחם משנה מקיים על ידי זה שיש לו שתי שלמות, אבל למעשה הוא יברך דווקא על הפרוסה. אחר כך יש שיטה תמיד בתוספות שהוא מברך המוציא על השלמה ועל הפרוסה, ואחר כך הוא עושה את הביצוע. מאוד מוזר. הרי לפי תוספות, לפי אבי, הרי הוא רוצה לקיים גם את המצווה של לחם משנה וגם את המצווה של דרכו של עוני בפרוסה. אבל הוא יברך גם את, זאת אומרת, את הברכה השנייה, הוא יברך לפני הביצוע. מדוע הוא רוצה לברך את שתי הברכות לפני הביצוע? הרי היה יותר מסתבר שלאחר הברכה הראשונה די עם המוציא על השלמה, אחר כך יעשה את הביצוע כדי לקיים את שתי הלחם. אבל מאידך גיסא, הרי טוען שהוא צריך לדחות את הברכה ואת הביצוע לאחר שהוא הגיע לעל אכילס מצה. אינני מבין. למה הוא רוצה שגם הביצוע יהיה לאחר ברכת על אכילס מצה? היה יותר מסתבר לומר שהוא יעשה את הביצוע כדי לקיים את שתי הלחם לאחר שהוא בירך המוציא לחם מן הארץ. לא, הוא רוצה דווקא שהוא יעשה את הביצוע לאחר שהוא בירך על אכילס מצה. אוקיי, רבותיי, נעמוד פה, ומרצה השם, אני מקווה שעד שבוע הבא נבין קצת יותר טוב. אני רק העליתי כמה נקודות למחשב. בסדר? נאחל לכם שבת שלום. בואו נסכם את הנקודות שדיברנו עליהן. קודם כל, הסתפקנו בנוגע לקדימת בורא פרי האדמה לברכת השעקל, והגענו למסקנה שזה מחלוקת רש"י ותוספות, אם נדייק בלשון רש"י, והנפקא מינה היא אם יש בפניו פרי העץ ופרי האדמה, האם יש דין של קדימה לברכת בורא פרי העץ. בתוספות זה להדר כך, אבל ברש"י משמע שכל הדיון כאן בגמרא הוא דווקא לגבי שהכל נהיה מדבר. זה ארץ. נקודה שנייה. התחלנו לעיין בסוגיה של רב חייא בר אשי לגבי פס צנומה וקרא, ורב חייא שלדעת רבי חייא בר אשי פס צנומה וקרא מברכן עליה המוציא, רבי חייא חולק והוא סובר שצורך שתכלה ברכה עם הפס. שאלי בדרב חייא בר אשי, אדם רשאי לתת פיתו בקערה ואחר כך לבורך, אף שבנסינו לקערה היא נעשיס פרוסה. הוא לא חייב להקדים ולברך ביודה שלמה. ואילו רב חייא סובב שיש דין בעצם החפצו, שהחפצו מחייב בציו, והחפצו חייב להיות שלם. והיינו דיומר הבחיו, צורך שתכלה הברוכה, דיינו ברכס המוצי, עם הפס, דיינו עם פריסס הפרוסו מן הפס. אז צריך לכוון לגמור את הברכה ולבצוע את הפת באותה עת שהוא גומר את הברוכה, צריך לכוון הברוכה עם הפס. ואילו לפי רבי חייא בר אשי, מברך המוצי על פרוסו שכבר נפרסו קודם לכן. זהו, אז יש לנו סיכום של מחלוקת רבי חייא בר אשי ורבי חייא לגבי ביציע, דין ביציע. איך נגדיר את הדין של ביציע? אם הוא דין במעשה ביציע של הגברא או בחפצה של הפס? יש דין של ביציע לכולי עלמא בברכס המוצי. לרבי חייא בר אשי הוא מברך המוצי על צנומה ויכול לעשות מעשה ביציע בצנומה, ויקיים את חובס הגברא של מעשה ביציע. מה שאין כן לרבי חייא, הדין של ביציע הוא דווקא דין בחפצה של הפס, כפי שדיברנו, והחפצה של הפס חייב להיות שולם כדי שיהיה קיום של ביציע בחפצה של הפס. ודיברנו בעריכות, בואו נסכם. רובו מצד אחד סובר כמו רבי חייא, ביציע הוא קיום בחפצה ואני צריך פס שולם, אלא הוא חולק על רבי חייא בנקודה אחת. רבי חייא סובר שיכול לבצוע לפני שהוא גומר את הברכה, ורוב אומר שהוא צריך לברך את הברכה כולה על פת שלם ואחר כך לבצוע. לפי רבי חייא, קודם שהוא גמר את הברכה הוא יכול לבצוע, והוא יכוון לגמור את הברכה ולבצע את הפת באותה עת. וכאן חולק רוב, וכל מה רוצה שיברך ברוכה שלמה כולה כולה על פת שלם ואחר כך לבצוע. עכשיו אמרנו שתוספות הביאו את המנהג הזה לברך ברכס המוצי קודם שיחתוך, כדי שתהיה פס שלמה בשעס הברוכה, אבל אין המנהג נכון, כי הרי לשיטת התוספות החיתוך הוא נחשב כמלוכה, כהסך הדס. אז אם כן יוצא לפי תוספות עליבא דרובה, הבוצע מתחיל לחתוך את הפת בשעס ברוכה קודם שיגמר את הברוכה, אלא שאינו גומר את החיתוך להפריד את הפרוסו עד לאחר שגומר את הברוכה. וזה נגד רש. רש היא סובר של עליבא דרובה, הוא גומר את הברכה ואחר כך בוצע, וכך ראינו במינות שתוספות מינים. אבל שיטת התוספות, אם הוא יברך את הברכה כולה ואחר כך חותך, אז יש פה הסך הדס. ורב סלוויצ'יק השווה את זה לרייבד בהלכס פור אדומה פרק זין, שהרייבד סובר שיש פסול של מלוכה בפור אדומה משום הסך הדס. אז אם כן, תוספות סוברים שכל מלאכה כגון חיתוך שהוא עושה בין הברכה לאכילה היא חשובה הסך הדס, ולכן צובר תוספות שצריך לחתוך בשעס הברוכה, ואז החתיכה הזאת, דיינו החיתוך, מתייחסת לברוכה ואינה נחשבת להסר הדס. מה שאין כן, אם הוא גומר את הברכה ואחר כך יחתוך, אף על פי שהביציע היא חלק מהמצווה, אבל מכל מקום אם הוא יעשה אחר כך את החיתוך, זה נחשב ל הסך הדס. אז מה יעשה החיתוך עד שהוא מפריד את הפרוסו? זה נחשב להסך הדס. עכשיו, מה שלא הבנו בתוספות ושארנו את זה בסימן שאלה, שתוספות עצמה מודים בנוגע לשבת בהמשך הדברים שהוא מברך ואחר כך חותך, משום שהוא חושש שמו תשמע ידו קודם שתכלה ברוכה ולא יהיה לו לחם משנה. אם כן, עצם מעשה חתיכה לא נחשב להסך הדס. אז איך נבין? מדוע תוספות סוברים שבנוגע לחול צריך לחתוך ביחד עם הברוכה ולא לאחר הברוכה, ואילו בנוגע לשבת תוספות מסכימים שהוא מבורך ואחר כך חותך. אז רואים משבת שמייסר חיתוך זה לא נחשב לעשר חדה. עכשיו הגמרא מביאה את רב פופו הכל מודי בפסח שמניח פוסו בתוך שלם ובוצע מיתיים הולכם עוני, והבאנו כאן שני פירושים בשיטת הרמב"ם לאחר שהבאנו שיטת התוספות. לפי פירוש אחד הרמב"ם יסכים שיש דין של לחם משנה אפילו בליל פסח אבל על ידי פרוסו, אז יש לנו אחד מצה שלם ואחד מצה פרוסו, או שנפרש לפי הרמב"ם דין של לחם עוני מפקיע את הקיום של לחם משנה. עכשיו, אם נניח שהדין של שולם בליל פסח הוא לא מדין לחם משנה, אלא שצריך להתחיל לבצוע בברכס המוצי על השולם, כי יש הלכה בביציאס הפס ולזה צריך פס שולם, פס שלמה, כמו שביארנו בסוגיה כאן בדף למטת המדבט. עכשיו, תוספות דיבור המתחיל מברך, שהוא התוספות השני על הדף. פירשו שיש כאן מחלוקת המוראים. בואו נסכם את מחלוקת המוראים בין רב הונא לרב יוחנן. מדובר שיש לפניו בחול פתיתים גדולים שיש להם את היתרון שלהם גדולים, ויש לו קטנים שהם שלמים, אז יש להם את היתרון שלהם שלמים. על מה הוא יברך? על השלמים או על הבסיסים? רב הונא סובר, יש לו להחליט מה שהוא רוצה. ורב יוחנן סובר שהוא מבורך על השלמו, משום ששלמו עדיפה מגדולו, אבל באיזה מקרה גם רב הונא יודע שהוא מבורך על השלמו, אם למשל יש לו פתיתים, והפתיתים והשלמים שניהם קטנים, אז אין כאן יתרון של הפתיתים בשום פנים ואופן, אז יש לברך על השלמים. או למשל אם שניהם גדולים יש לברך על השלמים, כי בעיקר הדין גם רב הונא מודה שיש דין לברך לכתחילה על השלם. אין כאן מחלוקת אלא בנוגע לפתיתים שהם לא שלמים אבל הם גדולים מהשלמים, את מה אני מעדיף. אבל על כל פנים יש פה להג'ה מסקנה אחת שיש דין לכתחיל צורך לברך על פס שלמה לא רק בימי החול אלא גם בימוס החול, וכך ראינו ברמב"ם בהלכות ברכות פרק זין, בחול יש מצווה מן המובחר לבצוע על כיכר שלמה, ואם כן בליל הפסח לפי הרמב"ם יש לו לקחת שלמה ופרוסו, השלמה מדין מצווה מן המובחר לבורך המוציא לכתחילה על שלמה, ואם כן לברכס המוציא הוא ייקח שלמה כמו שהוא לוקח שלמה במוס החול, את הפרוסה הוא לוקח מדין מצה מדין לחם עוני כדי לקיים את הדין של דרכו של אדם מפרוס. ובסוף דיברנו על התוספות דימוס הכל, which is למטה, ושם ראינו שלוש שיטות בנוגע לסדר הברוכס והבציע בליל הפסח. לפי שיטת התוספות, אז יש לברך המוציא על שתי מצו שלמוס, והוא בוצע על השלמה. אחר כך, אחרי שהוא בירך המוציא, הוא יברך על אכילס מצו, על הפרוסו. ואוכלים משתיהם יחד. כך היה מנהג בתקופה של בעלי התוספות. אז תוספות סוברים שבליל הסדר הוא צריך לברך על לחם משנה כמו כל יונטף. אלא שיש לו גם מצווה לכל מצו, מצו ופרוסו. אז לכן הוא יקיים את שני הדינים הללו, את הדין של לחם משנה הוא יקיים בברכת המוציא על שתי מצות שלמות, ואת הדין של לחם עוני הוא יקיים לאחר שהוא בירך על אכילס מצה על הפרוס. אחר כך הגענו לבסוף לרבינו מנחם מזינו ולשיטת הרי. לפי רבינו מנחם מזינו, הוא מברך שתי ברכות על הפרוסה, והשלימה איננה באה אלא בשביל החמישנה. אז יש כאן כאילו דין של הווה שהוא תופס את, את השלימה, אבל המייסו מברך את שתי הברכות על הפרוסה, שרבינו מנחם סובר שכתוב לחם או נידר כושלוני בפרוסה. מזה אנחנו לומדים כי אין מברכים המוצי על מצה שלמה בליל הפסח. מכל מקום אנחנו צריכים מצה שלמה לדין לחם או משנה כמו כל יונת. אז כאן רבינו מנחם חולק על שיטת הרמבה, שהרמבה סובר שבליל הפסח מדין לחם עוני פוקה מצווה סודין לחם משנה, ואילו לשיטת רבינו מנחם הוא צריך לקחת שתי שלמוס ולחם משנה, אלא שהדין של לחם עוני מחדש הוא צריך לברך את, את שתי הברכות המוציא ועל החידוס מצ על הפרוסה, והוא בוצע מהפרוס. אחר כך יש לנו את שיטת רי, שהרי סובר שמברך המוציא על השלמה ועל הפרוסו, אחר כך הוא מברך על אכילס מצו ובוצע משתיהן. וכאן היינו וסיכמנו בתמיה מדוע הוא יברך המוציא על הפרוסו ולא על השלמה. אם כן, אולי לפי הרי בתוספות, וכאן זה מבואר ברשימה השיעורים בעמוד תוף נון א', וזה לשונו, דבלל הסדר איקה סתירה, מדין לחם מי שצורך לברך המוציא על השלמה, כמו כל שער יומם טוב, אילו מדין דרכו שלוני בפרוסה, צריך לברך המוציא בדווקא על הפרוסה, כמו שראינו ברבינו מנחם. לכן סובר גי שמברך המוציא ועל אכילס מצה, שתי הברכות הללו על השלמה והפרוסה ביחד. כך הוא מקיים את הדין של ברכס המוציא כמו בכל יונטיף על השלמה ועל הפרוסה מדין המסוים הזה של לחם עוני. כך סיכמנו את השיעור של היום.